מכירים את זה שאתם מעלים פוסט לפייסבוק, תמונה לאינסטגרם או סרטון, או שאתם מתלבשים אחרת ואתם מנסים לגרום למשהו, לגרום בכוח כדי שמישהו אחר יראה מה שאתם עשיתם. ובכל פעם שאנחנו עושים דבר כזה, יש לנו איזה צורך כזה באישור ואנחנו עושים את הפעולה, ואז מיד לאחר מכאן, בדיוק האגו מתעורר לחיים, והוא אומר לנו כמה שהיא הפעולה הזאת שעשינו אולי לא טובה. אז למה לא הגיבו לי? למה הוא לא עונה תשובה כמו שאני רציתי, או תשובה כזאת מעצבנת? למה יש רק 3 תגובות לפוסט שלי? למה יש לי רק 5 לייקים? אז מתי בפעם האחרונה עשית משהו רק בשבילך, מבלי להסתכל הצידה ולחשוב מה יגידו עליי? אז באמת, איך לעשות דיאטה? והיום אנחנו מדברים על דיאטה מרעשי הסביבה. אתם יודעים, 4 פעולות מאוד מאוד מעשיות, מאוד פרקטיות. איך להפסיק להסתכל הצידה ולהסתכל על אנשים שמעכבים אותנו ואומרים לנו מה לעשות, איך להגיב, איך להתנהל, ובעצם יהפכו לדרך חיים. על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להעביר פה משהו. אתם יודעים, זה חשוב לחשוב ולדעת מה חושבים עלינו. בואו נבהיר, זה לא משהו שאנחנו יכולים למחוק או להעלים. כן, חשוב לנו, אנשים, מה חושבים עלינו. אנחנו לא חיים פה בעולם שכולנו לבד. זה לא שחור ולבן. ואתם יודעים, העובדה שאנשים מקפידים להתלבש בצורה מכובדת, לדבר בצורה מנומסת, להתנהל לפי מה שמקובל, כי אנחנו חיים בסביבה של אנשים. ואנחנו לא לבד בעולם הזה, ולכן אם אני פוגשת אנשים כל יום, אז בעצם מה אני רוצה? אני רוצה ליצור אווירה טובה, אני רוצה ליצור תקשורת נעימה, ומצד שני, יש גבול לכמה אני צריכה לפעול באמת בהתאם למה שיחשבו עליי, וכמה אני צריכה לפעול בין מה שאני מאמינה שאני רוצה לעשות. אז באמת זה לא שחור ולבן, לכן קשה מאוד מאוד לשים את האצבע ולהגיד איפה הגבול הזה עובר, כי אתם יודעים, זה מאוד אינדיבידואלי. אבל תחשבו על זה, למשל, לבוא לעבודה עם פיג'אמה, כי זה נוח לי ואכפת לי, אז פה בעצם זה אולי קצת מוגזם, כי אנחנו, מצד אחד אנחנו רואים, וואו, זה כיף, אנחנו מרגישים חופשיים עם עצמנו, אנחנו עושים מה שטוב לנו, מה שנכון לנו, אבל אתם יודעים, יש פה גבול, יש פה נורמות, בכל זאת יש פה חוקים, אז בצד הזה כאילו צריך לבוא ולשים לב, אבל מצד שני, אם מישהו למשל אוהב מאוד מאוד לרקוד, ולמישהו יש בעיה עם זה, אז פה יש פה באמת איזה עניין שצריך לשים לב לדעת ולהגיד, רגע, שנייה, אם אני באמת מתעסק יותר מדי במה חושבים עליי ואיך אני מגיב לדברים האלה, אז כנראה פה אני צריך לבחון את הדברים האלה שוב פה מחדש. וכמה סיפורים, חברים, אנחנו שומעים על אנשים שהלכו ללמוד משפטים ובכלל הם רצו להיות רופאים או רצו בכלל לעשות משהו אחר, או הרבה פעמים דברים שההורים שלהם רצו שיהיו רופאים, רצו להיות באמת בעיסוק אחר, אבל המשפחה ממשיכה את זה. עסק משפחתי, כמה אנחנו הרבה פעמים ממשיכים עסק משפחתי, ולא תמיד אנחנו באמת רוצים את זה, אבל מצפים, ההורים, החברים, האנשים מסביבנו, אנחנו פועלים לפי מה שאנשים מצפים מאיתנו. אתם יודעים, שבוע שעבר פגשתי בחורה מקסימה, שכל יום הלכה לעבודה עם פרצוף כל כך אומלל, כי על העומס מטורף ועל הלחץ, ובדיוק העוזרת שלה עזבה והיא לא מצאה מישהי, והכל נפל עליה. ויש לה באמת, הבוס שלה בא לקראתה ועשה כל כך הרבה למענה, ולא נעים לה. פשוט לא נעים לה לבוא לה ולהגיד לו, תקשיב, יש פה בעיה. אני אומללה, לא טוב לי, אני כל כולי בעבודה, אני באה הביתה מותשת, וכבר אין לי כוח לעשות שום דבר, שלא נדבר שאין לה כוח בכלל לצאת, למצוא זוגיות, להיות עם המשפחה שלה, תעזבו, להיות עם עצמה, לעשות דברים שטובים לה. והדברים האלה, חברים, פה זה הגבול. פה זה מקומות שאנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו מעכבים את עצמנו. אתם מכירים את התחושה הזאת שברגע שזה מגיע, פתאום הכעס והתסכול, והבטן מתהפכת, ויש איזה מחנק בגרון. כי בעצם מישהו אחר אמר לנו, מישהו אחר מצפה שאנחנו נעשה דבר כזה או אחר. אז פה נכנס הנושא הזה שאני הרבה מדברת עליו, הנושא של הסליחה לעצמנו, איך אנחנו פוגעים, איך אנחנו מעכבים, איך אנחנו מסבכים, איך אנחנו מונעים מעצמנו הרבה פעמים דברים שבאמת אנחנו יכולים הרבה יותר להגשים, הרבה יותר להתקדם בחיים, ואנחנו לא עושים את זה כי מישהו אחר מצפה מאיתנו שאנחנו נפעל אחרת. וזה פוגע בנו, זה פוגע בכל כך הרבה מעגלים, אם זה הזוגיות והמשפחה והעבודה, וזה פשוט כמו איזה כדור שלג שמתגלגל, ומישהו צריך לעשות לו סטופ, מישהו צריך לעצור ולהגיד, רגע, מה קורה איתי? איפה אני פה בכל הסיפור הזה? אז תראו, הרבה פעמים במצבים כאלה, אנחנו חיים אפילו בסוג של איזה שקר כזה או אחר, כי אנחנו אפילו שמים את זה בצד ומדחיקים את זה, אבל, ואפילו יותר מזה, אנחנו מאמינים שהכל יהיה בסדר, ויום אחד נתעורר, ודברים ייפטרו, ואתם מכירים את התחושה הזאת שאנחנו חיים כאילו בעתיד, ואנחנו אומרים, אוקיי, כשיהיה לי עזרה בעבודה, אז יהיה לי הרבה יותר קל, ואז אני אוכל למצוא זוגיות, ואני אעשה דברים כאלה ואחרים. אז זה לא תמיד קורה, וחשוב מאוד לעצור את הכדור שלג הזה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני לוקח את המושכות בידיים, ואני דואג לחיים שלי. ואני חייבת להגיד פה איזו הערה, שלפעמים אנחנו עושים דברים שלא ממש בא לנו לעשות. אנחנו עושים כי צריך לעשות. אז שוב, הכל עניין של מינון ושל פרופורציה, ואיך אנחנו בעצם מנתבים את החיים שלנו לפה ולפה. כי אתם יודעים, יש דברים שבאמת אנחנו, אם אנחנו כאנשי משפחה, אז לא תמיד בא לנו להכין ארוחת ערב, להכין דברים, לעשות כזה דבר או אחר. אבל לפעמים צריך, יש אילוצים, ואנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות, ולעשות דברים כאלה ואחרים. אז באמת אין פה שחור ולבן. חשוב שאתם תסתכלו איפה המינונים הנכונים, אבל אני חושבת שבאמת הנורה האדומה הכי משמעותית זה כשאתם מאוד מתוסכלים, וכשאתם מרגישים בבטן את העוף הזה, ואת המקום הזה שאתם מבינים שאתם עושים משהו שלא ממש בא לכם. ויותר מזה, שאנחנו גם לא יודעים להגיד את המילה לא. אז אתם יודעים, יש מחקרים שמראים שכאשר אנחנו שומעים ביקורת, זה מדהים כי במוח שלנו בעצם כאילו יש שני חלקים. יש תנועה וזה בעצם מתחלק לשני חלקים. צד אחד של המוח הוא אחרי על כל החשיבה הרציונלית וההגיונית שלנו והבוגרת, והצד השני זה הרגשות, אוקיי? וברגע שבעצם אנחנו שומעים משהו, שאנחנו, מישהו אחר מבקש שאנחנו נעשה משהו ואנחנו עושים דברים כי לא בא לנו, אז בעצם המוח הרציונלי פתאום משתתק, מוקפא. וכל הרגשות האלה מציפים אותנו. וזה הסיבה שהרבה פעמים כשאנחנו מקבלים ביקורת, או אפילו אם אנחנו מעלים איזה פוסט ואנחנו לא מקבלים את התגובה שרצינו לשמוע, או הבן אדם שרצינו שיגיב לא יגיב, והבדן שלנו מתהפכת, כי לא קיבלנו את הקבלה ואת הערכה שלנו. ואתם יודעים, המוח שלנו בעצם מתוכנת לקבל אהבה והערכה. וברגע שזה לא קורה, הצד הזה של הרציונליזציה הזאת פשוט מושתק. הוא דומם. וככל שאנחנו נדע את הדברים האלה ונהיה מודעים, אז יהיה אפשר, אתם יודעים, לנהל את העוצמות האלה של התסכול הזה. וגם כמובן לעשות כל מיני פעולות שתכף אנחנו נדבר עליהן, כדי באמת להפחית את הרעשים האלה של הסביבה. אז זה הסיבה, דרך אגב, שהרבה פעמים כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, או שאנחנו עושים דברים שלא בא לנו, אז זה גורם לכעס ולהתפרצויות, והרבה פעמים אנחנו ככה מגבים, אתם יודעים, על אוטומט. יותר מזה, אנחנו מגבים כמו ילדים קטנים, כמו ילדים של פעם, ואפילו אם נראה בן אדם אחר בסיטואציה כזאת, נגיד, מה, הוא רציני? ככה הוא מתנהג? מה, הוא לא מבין שזה אחרת? אז אני רוצה רגע לדבר, לפני שאנחנו מתעסקים ממש ככה בארבע פעולות, איך אפשר להפחית את התגובות האוטומטיות האלה שמעכבות אותנו עם כל הרעשים האלה של הסביבה, אני רוצה רגע לדבר על זיוף. עכשיו, הכוונה בזיוף, שכלפי חוץ אני משדר משהו אחד. לרוב הוא לא תמיד חיובי, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים הוא מאוד מאוד מעצים ומוצלח, אתם יודעים, אם זה בן אדם שעל פניו מעלה כל מיני תמונות, שהוא ממלא אולמות והרצאות וסדנות, אבל בפועל זה לא ממש קורה. אולי זה תמונות ישנות, אולי זה איזה פוטושופ של איזה תמונה ככה שנראית אחרת, כי יש פער בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים. וזה פער כזה שבעצם בחיים האמיתיים ובחיים בחוץ, הפער הזה יכול לגדול ולגדול, כי אתם יודעים, זה בעצם לחיות בסוג של שקר. וכמה פעמים, אם תחשבו על זה, אתם רואים כל מיני אנשים עם כל מיני סמלי סטטוס, אם זה באמת רכבי יוקרה, או איזה שעון רולקס מזהב, או באמת איזה צמיד יוקרתי, ובפועל הם בקושי סוגרים את החודש. והם חיים עם איזה מינוס תמידי. וכמה פעמים אנחנו מעלים כל מיני פוסטים של הצלחות והישגים, ובעצם אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. ופה זה באמת מוביל אותי לנקודה שאני מדברת עליה הרבה מאוד בסדנאות, והרבה מאוד עם אנשים שאני פוגשת ככה ביום-יום, זה נקרא תסמונת המתחזה. שמעתם עליה? אז זה בעצם, זה הסיבה, לפני שאני אדבר מה זה, תסמונת המתחזה, זה הסיבה שאנשים מרגישים תקיעות, ואנשים מרגישים חוסר הגשמה, מקום שהוא לא רצוי, ותזכרו שהמקום הזה, זה מקום שבו אנחנו פוגעים בעצמנו, זה מקום שאנחנו מעכבים את החיים, ואיזה חיים? חיים של עצמנו. אז מה זה התסמונת המתחזה הזאת? אתם יודעים, ויקיפדיה אומרת שאנשים שחווים את תסמונת המתחזה, זה בעצם אנשים שהם אינם מסוגלים להפנים את ההישגים ואת היכולות שלהם. זאת אומרת שהם משוכנעים שבעצם הם לא ראויים להישגים האלה, וכל פעם הם דוחים כל ראייה ככה שהוכחה חיצונית להישגים. כל פעם שמישהו מחמיא להם, הם אומרים, תזבו, זה מזל, או זה תזמון, או באמת, הם בעצם צריכים להצדיק את המחמאה. הם מרגישים שלא מגיע להם, שבעצם הם מפחדים שיום אחד המסכה הזאת תיקרה, ואז פתאום הם יחשפו ויגידו, אנחנו רואים שזה לא אתם. אז באמת הופעה שהרבה פעמים אנשים שמצליחים, הם מרגישים שהם לא ראויים להצלחה שלהם. ולמעשה זה סוג של מזל ופחד, פחד, אתם יודעים, זה לחיות בפחד שמישהו יגלה אותנו, ומישהו כאילו יעלה עלינו שאנחנו בעצם מזויפים, שאנחנו לא אמיתיים. או שמישהו יגיד, זה לא מה שאמרת. בעצם יחפשו אותנו בפינה, יחכו לנו. וזה קשור מאוד מאוד לחוסר ביטחון, להרבה דברים, אבל אנשים, הפחד הזה מעכב אתכם. מעכב אתכם להתמודד, להגשים, לפרוץ, לעשות עוד דברים. תעזבו, ליצור תנועה בחיים שלכם. ותחשבו על זה שאנשים שמרגישים ככה, יש להם בעצם יותר סיכוי אפילו להישאר באיזה עבודה או באיזה משרה מסוימת, כי הם מפחדים לחפש עבודה טובה יותר, כי הם חושבים שאחרים לא ייקחו אותם. יש פה חוסר ביטחון מטורף. עכשיו, הם לא מכירים כמובן בהצלחה שלהם, וזה מוביל לתסכול וכו'. עכשיו, אני חייבת להגיד שלא כולם מרגישים ככה. זה גם יכול להגיע בכל מיני תקופות, וזה יכול להיעלם, וזה יכול להתגבר, וזה יכול להיות בעוצמות שונות. אבל התופעה הזאת של תסמונת המתחזה או המתחזה, זה בעצם תופעה שיכולה להתחזק ככל שאתם הרבה הרבה יותר מקצועיים, ואתם הופכים למומחים, ובאמת מובילים באיזה תחום מסוים, אז אתם כאילו מרגישים שאתם צריכים להוכיח לכולם, שבאמת אתם ראויים להערכה הזאת. והרבה פעמים גם בתחילת קריירה זה קורה. אנחנו הרבה פעמים מלאים בספקות ובחששות, ואפילו בשלבים יותר מאוחרים בקריירה, אנחנו זוכים להצלחה, והתופעה הזאת מתחזקת ככל שאתם. שיש לנו הרגשה כזאת שכאילו אנחנו צריכים להוכיח לסביבה דברים. ואם ניקשל, אוי ואבוי, מה יקרה שם? מה יהיה באמת עם הכישלון הזה? אני יכולה לספר לכם ולהעיד על עצמי, שאני לפני קרוב לחמש שנים, כשאני עזבתי את תחום השיווק ופיתוח עסקי, ובעצם החלטתי לפתוח עסק ולקרוא לעסק הזה סליחה. ובחודשים הראשונים שאני יצאתי עם העסק החדש, ובאמת היה לי המון התלהבות ופשן כזה, ומלא רעיונות, והתחלתי לדבר עם הרבה מאוד אנשים, ופתאום שמעתי תגובות שלא כל כך ככה מצאו חן בעיניי. בוא נגיד יותר מזה, אנשים לא הבינו בכלל מה אני עושה. אני דיברתי על משהו מאוד מאוד פרקטי, על כלי עבודה, על מטרה שיכולה, על כלים שיכולים לקדם אותנו לעבר מטרה מסוימת, על דברים שמעכבים אותנו בחיים ועליהם אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו. ובטח שבטח לא דיברתי על הסליחה של יום כיפור, שההקשר הכי הכי נפוץ הוא לשם. והרבה פעמים אני זוכרת שזה מאוד מאוד הוריד אותי, כי אמרתי, רגע, אנשים לא מבינים אותי, אז מה זה אומר? שאולי אני לא מספיק טובה, אולי אני צריכה בכלל לחשוב על, אולי לעזוב את זה, אולי לחזור לשיווק ולעשות דבר, את הדבר שאני כן טובה בו, אולי לא כדאי לנסות. ופה, חברים, זה מאוד 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 קשור לנושא של הביטחון עצמי, ואיך אנחנו לוקחים את המצלמה ושמים אותה כלפי פנים, ופחות כלפי חוץ. וככל שאתם תהיו עם ביטחון ותאמינו באמת שלכם, ותהיו בתנועה מתמדת ובנחישות, ותציבו לעצמכם את היעדים ואת המטרה הנכונה, ככה לאט לאט אתם תלכו עוד צעד ועוד צעד, וככל שאתם תיתנו לעצמכם את החיזוקים שאתם רואים להם, תאמינו לי שהסביבה תדבק בזה. כי הסביבה תראה אתכם שאתם כולכם כל כך מאמינים במה שאתם עושים, ואתם מדויקים ואתם מתרחבים, אז באמת הדברים האלה הרבה הרבה יותר ייפתחו, ובאמת אנשים יבינו הרבה יותר, וגם אם לא יבינו, אז זה גם בסדר. תזכרו, לא כולם חייבים להבין או להתחבר לדברים כאלה ואחרים שאנחנו עושים. אני זוכרת שגם הרבה פעמים באיזשהו שלב שאני יותר מדי שמעתי מה אחרים אומרים ומה יגידו, ואז פתאום אמרתי, רגע, יש פה חשש לאבד את עצמי. כי אתם הרבה יותר מושפעים מכל מיני תגובות, תעשי ככה, תעשה ככה, ופתאום אתם במין איזה מערבולת וסחרחורת כזאת שצריך לשים לסטופ ולהגיד, רגע, מה האמת שלי פה? איך זה מעכב אותי? איפה המטרה שלי? מה באמת אני רוצה? ופשוט ללכת אחרי האמת הזאת. ותזכרו שזה קורה כשהביטחון שלנו למטה, והמבט שלנו מופנה כלפי חוץ. וזה באמת דברים שאנחנו צריכים כל כך לדייק ולהפוך את הצ'אט המצלמה. מי שמכיר אותי יודע שאני מדברת על זה הרבה. להפוך את הצ'אט המצלמה פנימה במקום החוצה. והשוואות האלה, תקשיבו, זה רק מעכב אותנו. אז באמת חשוב שאנחנו נבין את הנקודה הזאת. ודרך אגב, גם אם אנחנו עושים טעויות, הכל בסדר. תלמדו מהטעות ותמשיכו קדימה. זה שאנחנו עושים טעויות ונכשלים ומשהו לא עובד לנו, זה לא אומר שאנחנו לא טובים, זה אולי אומר שלא היינו מדויקים, זה אולי אומר שהתזמון שלנו לא היה נכון. כן, שווה להתייעץ, שווה לשמוע, אבל תיקחו את הדברים שנכונים לכם, שלא מעכבים אתכם, שבאמת יכולים למשוך אתכם קדימה. אז איך עושים דיאטה? אתם יודעים, אבל לא דיאטה רגילה, אני לא מדברת פה על תזונה, אני מדברת על דיאטה מרעשי הסביבה. 4 פעולות מאוד מאוד פרקטיות, כדי שכל פעם שבאמת הנורה האדומה הזאת של הלא נעים לי, שהבטן מתהפכת שאני עושה דברים כי אחרים מצפים ממני שאני אעשה אותם, כי לא נעים לי להגיד לא ולא לבוא לסדנה ולפרגן למישהו, כי לא נעים לי להגיד לא ולא להגיע לארוחת ערב, כי בעצם ההורים, החברים, הבוס בעבודה מצפים שאני אשאר עד שעה מאוחרת ואני אספיק את כל המשימות שלי, וזה בא על חשבוני, זה בא על חשבון המשפחה. כמה הדברים האלה פוגעים בנו, בחיים שלנו. אז דיאטה מרעשי הסביבה. הפעולה הראשונה, חברים, זה להוריד את הטריס. תראו, אם יש אנשים שמורידים אתכם, פשוט תעשו רשימה. איזה אנשים פחות עושים לכם אנרגיה שלילית, אתם יודעים, בעוצמות שלכם. כל פעם שאתם מדברים איתם, שאתם נפגשים איתם, משהו קורה לכם. באמת התרחקו, התרחקו, פחות תשתפו. אתם יודעים, לפעמים, זה לא תמיד אפשרי, לפעמים הרבה פעמים האנשים שמורידים אותנו, זה דווקא האנשים הקרובים אלינו, אם זה משפחה, אם זה חברים קרובים, אז תבדקו את המינונים הנכונים, וכמובן לא תמיד, זה לא מוחלט, אין פה שחור ולבן, צריך לשים לב באמת במינונים הנכונים, ומה חייב ומה פחות חייב. ואם יש אירועים משפחתיים שאנחנו חייבים להיות שם, אז להיות שם, אבל אם יש דברים שאנחנו יכולים לוותר עליהם, אז תוותרו עליהם. קחו הפסקה. אתם יודעים, זה הרבה פעמים פוגש אנשים, למשל ברשתות החברתיות. אני מכירה לא מעט אנשים שעשו הפסקה. פשוט הפסקה מהפייסבוק, מהאינסטגרם. פחות היו שם, פחות קראו ופחות העלו כל מיני פוסטים וכל מיני שיתופים, כי הם הרגישו שהרעשים האלה מעכבים אותם. לא עושים להם טוב. אז הדבר הראשון, תורידו את התריס. אני אומרת, לא לחבוט אותו עד הסוף. אין מה לעשות, אנחנו חיים בסביבה שכולה אנושית, אבל קחו לכם את הפסק זמן. יותר מזה, תציבו לעצמכם גם יעד כמה זמן אתם לוקחים את הפסק זמן הזה. כי אתם יודעים, אנחנו יכולים לצלול ובאמת ללכת למקומות כאלה ואחרים. קחו לכם שבוע, שבועיים, חודש, לא משנה מה, תגידו, השבועיים האלה, אני לא מעלה שום פוסט, קבלו החלטה. אני לא מתעסק בפייסבוק, אני לא נכנס בכלל. פשוט סוג של להיעלם, כדי טיפה לתת לנפש הזאת להירגע. אתם יודעים, זה גם סוג של החלמה. כי הרבה פעמים זה, אנחנו פצועים, ואנחנו רוצים טיפה את הנפש הזאת להרגיע באיזו תרופה כזו או אחרת. אז זה הדבר הראשון, להוריד את הטריס. הפעולה השנייה, תשאלו מה יוצא לי, מה יוצא לי מזה, מה המטרה. אם הרבה פעמים אתם נמצאים בסיטואציה שאתם צריכים לעשות משהו, או שאתם עושים משהו בגלל שמישהו אחר מצפה מכם, הדבר שלי הכי הרבה עזר שזה קרה, אז באמת, תשאלו רגע, מה המטרה שלי פה? אני עכשיו מעלה פוסט לפייסבוק ואני מחכה ל-50 תגובות, 100 תגובות, שיתופים, עניינים, צפיות, לא משנה מה. אבל שנייה, חברים, מה המטרה שלי פה? המטרה שלי להעביר מסר, המטרה שלי שלפחות בן אדם אחד יקשיב לי ויגיד לי, חדי, וואו, שמעתי אותך, זה עשה לי משהו בחיים, השפעת עליי. זהו, זה מספיק. או המטרה שלי זה באמת עכשיו ליצור תפוצה מאוד מאוד גדולה. אז יש הרבה טכניקות ליצור את התפוצה הזאת. זאת אומרת, צריך לעזר באנשים, לעשות שיתופים כאלה ואחרים. תתייחסו למטרה, תתמקדו במה אתם רוצים באמת להשיג. אל תהיו פה באמת מושפעים ותעמדו ככה מול הפוסט היפהפה שהעליתם ותגידו, רגע, למה יש לי רק 10 תגובות? רק 5 שיתופים? זה לא עובד ככה. מה אנחנו באמת רוצים להשיג בנקודה הזאת? עכשיו, אני יכולה להגיד לכם הדברים האלה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים אישורים מאנשים אחרים, זה המקום שאנחנו צריכים באמת להפוך את הצ'אט המצלמה ולהסתכל פנימה, ולהודות בינינו לבין עצמנו, שמה אנחנו רוצים פה באמת להשיג. וזה הרבה פעמים כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, זה הרבה פעמים משחרר אותנו ממה יגידו ואיך אני רוצה לרצות אחרים. הדבר השלישי זה תתקשרו לאדם שאתם יודעים שאוהב אתכם. זאת אומרת, אני ממשיכה את הדוגמה הזאת של הפוסט בפייסבוק שאנחנו מעלים ומחכים לכל התגובות האלה, כי פשוט זה נושא שאני מכירה אותו מכל מיני אנשים שאני פוגשת, שהם כל כך מתוסכלים, שלא מגיבים להם, שלא רואים אותם. אז אני תמיד אומרת, תתקשרו לבן אדם שאתם מעריכים אותו, שהוא מעריך אתכם. תשמעו באמת את הדעה האמיתית שלו, ותשמעו את התגובה שלו. ואם הוא יודע לפרגן לכם, להגיד להם, תקשיבו, מקסים, נהדר, איזה יופי, אתם לא צריכים יותר מזה כלום. אלה באמת האנשים שרואים אתכם, ואלה האנשים שמפרגנים לכם. עכשיו, לא תמיד הם נמצאים הם יודעים שאתם צריכים את זה. אז תיקחו אתם את השרביט, תרימו להם טלפון, ותגידו להם, תקשיבו, העליתי עכשיו ככה וככה, מה דעתך, אתה אוהב? ואפילו אם הוא לא אוהב, תשמעו את הביקורת הזאת, כי זאת ביקורת בונה, זאת ביקורת שרק יכולה לקדם אתכם לעבר המטרה שלכם. דבר רביעי, שהוא מאוד מאוד משמעותי. חברים, תלמדו להגיד לא. כמה זה לא פשוט לנו להגיד את המילה הזאת. שתי אותיות, כל כך עוצמתיות. כמה לא נעים לנו לאכזב אנשים אחרים. ובעיקר כי לא נעים. אבל אתם יודעים, לפעמים אנחנו חייבים לעמוד על שלנו, כן? ולהפסיק לומר כן, כמעט לכל דבר. אז באמת, תספרו עד 10 לפני שאתם מגיבים. נכון, לפעמים אין ברירה. אבל לפעמים גם יש ברירה, ואנחנו הרבה פעמים עושים את הדברים, ובאים לפרגן לאנשים, ובאים לכל מיני מקומות שבעצם לא ממש מתאים לנו, וזה בא על חשבון המשפחה שלנו, או דברים שאנחנו רוצים באמת ליצור בחיים שלנו. אז אתם יכולים לשאול את עצמכם כמה פעמים, מה יעשה לכם באמת טוב? והאם זה מקדם אותי? האם זה מעכב אותי? כמה זה מעכב ומקדם אותי? אם תתמקדו בזה ותפעלו מתוך השאלה הזאת, אחרים בעצם פחות יהיו רלוונטיים. עכשיו תראו, להגיד לא, וזה אני אומרת בסוגריים, גם זו דרך שצריך לדעת איך להגיד לא. כדי לא לגרום לבן אדם, אני אומרת לגרום לבן אדם כמה שפחות להיעלב. זה באמת עניין של כוחה של מילה, והשפה, והטון, שאנחנו מסתכלים לבן אדם בעיניים. תהיו כנים, תגידו לו באמת, למה זה לא מתאים לכם? הכל בסדר, אתם בני אדם. וגם אם הוא לא יבין את זה, זה באמת שלא. אתם לא יכולים להמשיך ולפגוע בעצמכם. תבינו שאלה דברים שבאמת מעכבים אותנו, כי אם גוזלים לנו זה זוללי זמן מטורפים, שהרבה פעמים הם באים על חשבון כל כך הרבה דברים אחרים. אז תראו, אין ספק שכל זה שינוי גישה, אבל כל פעם שאתם מתקלים באיזה צורך מאישור של הסביבה, או שאתם מרגישים שהבטן מתהפכת כי עשיתם משהו שלא בא לכם לעשות, תחשבו על ארבעת הדברים האלה. להוריד את הטריס, לשאול מה המטרה, מה יוצא לי מזה, להתקשר לאדם האוהב, אהוב, שבאמת אתם מעריכים ושומעים באמת בכנות את מה שיש לו להגיד, ולהגיד לא. באמת לדעת להגיד לא, ולאפשר לעצמנו להמשיך ולהתגלגל עם החיים בדברים שאנחנו רוצים להגשים אותם. אז מה באמת אחרים חושבים עלינו? חשבתם פעם על השאלה הזאת? עם יד על הלב, אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים אומרים מה יגידו, מה יחשבו, וזה באמת לוקח המון 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 זמן, ותודה רבה, כי זה שינוי גישה, וזה תרגול החיים. אבל עד כמה מהצד השני אנחנו עוצרים ונמנעים מלהגשים את עצמנו, וכל החלומות האלה שאנחנו רוצים באמת להגיע אליהם, ואנחנו לא עושים אותם כי אבא שלי יכעס, ואמא תתאכזב, והחברה שלי תעשה פרצופים, והבוס בעבודה יתעצבן, והחברים לא יראו את זה בעין יפה. אתם יודעים, כל מיני מחשבות כאלה שמנהלות לנו את החיים, שבעצם מסיטות אותנו מעיקר של החיים שלנו, כל מיני שיחות פנימיות כאלה, שהן לא תורמות לשום דבר. ותזכרו שכל השאלות האלה, מה יגידו עליי, מה הם יחשבו, זה בעצם נובע מפחדים שלנו, מערכה עצמית שהיא נבנתה מאיזה פחד, מכישלון, שזה יכול להיות פחד מהצלחה, או פחד מגדילה, או פחד מאכזבה, או פחד שלא יאהבו אותי, או פחד מביקורת, ועוד סיפורי אלף לילה ולילה. זה בדיוק שם, זו הנקודה. עכשיו, יותר מזה, תחשבו כמה משאבים אני הייתי מפנה לעיסוקים מהנים ומקדמים, אם רק הייתי מצליחה להתעלם קצת, לא יותר מדי, ממה אחרים יחשבו עליי. יחשבו עליי בעתיד. אתם יודעים, אני לא עשיתי את הפעולה, אני כבר לא יודעת אם לעשות או לא לעשות, כי אני חושבת מה הם יחשבו עליי. תחשבו כמה זה אבסורד, הדבר הזה. ואנחנו, למעשה, אנחנו לא נדע באמת מה אנשים חושבים עלינו לפני שאנחנו עושים דברים. אנחנו יכולים לשאול, אנחנו יכולים לברר, אנחנו יכולים לתאם ציפיות כאלה ואחרות, אבל אין לנו באמת כרטיס כניסה למוח של אנשים אחרים, כמו של אחרים, אין כרטיס כניסה למוח שלנו. אז באמת אף אחד לא יכול לפטפט אתכם שם בפנים, רק אתם עם עצמכם. ומי שעושה את העבודה הזאת של הערכה והפחד הזה, זה רק אתם, זה אנחנו. ואנחנו באמת עושים את כל הבלגן הזה, כי למעשה אין שם שום אחרים, אתם יודעים, אין אחרים שחושבים. מי שחושב באמת על עצמנו, זה אנחנו. אז מה שאחרים חושבים עליך, זה בעצם מה שאתה חושב על עצמך. ותיזהרו מכל הנושא של אמונה שמגשימה את עצמה, כי אתם יודעים, אמונה מגשימה את עצמה. והרבה פעמים יש מחקרים שמוכיחים שבעצם הדעה שלנו על עצמנו היא בדרך כלל פחות טובה ממה שחושבים עלינו אחרים. זאת אומרת שהביקורת שאנחנו מדביקים על עצמנו היא שלנו, היא באה מתוכנו, ואת כל הסיפורים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו, מי המציא אותם? זה רק אנחנו. אולי לא שמתם לב, אבל אנחנו ממציאים את הסיפורים האלה. ואנחנו גם מאמינים בהם, וברגע שאנחנו מאמינים בהם, אז גם אחרים נדבקים ומאמינים בזה. ויותר מזה, כי ברגע שאני מאמינה באיזו התנהגות מסוימת, אז אני גם מפתח כל מיני פעולות והתנהגויות, ואני בעצם אצדיק את זה. אתם יודעים, הדוגמה הכי טובה, אני פגשתי בחורה מקסימה מקסימה, שהיא למעשה לא האמינה שהיא מספיק חכמה. ואיך זה בא לידי ביטוי? כל פעם שהיא ישבה במקום שהיו בעצם שלושה אנשים ומעלה, היא פחות השמיע את קולה. כי בעצם היא פחדה שהיא תגיד משהו טיפשי. שבעצם אין לה מה להגיד על השיחה הזאת, אין לה הרבה פעמים מה להגיד, כי היא לא מספיק חכמה. ותחשבו איזה פחד זה מעצמנו, שאתם יושבים באיזו סיטואציה חברתית, ואתם פשוט לא מדברים, כי אתם מפחדים שמה שתגידו זה ישטות, ומה אנשים יגידו על זה? ויותר מזה, זה כל כך השפיע על ההתנהגות שלה. עכשיו, תקחו את זה לעצמכם, כמה תבניות כאלה, כמה דברים, תבניות קבועות כאלה יש לנו בחיים שאנחנו בסיטואציות אחרות, אנחנו פשוט מגיבים בהתאם לאיזה תבנית כזאת, ואנחנו באמת מתחילים להאמין בדברים האלה. ואנחנו מקשיבים לקולות האלה, וזה נראה לנו אמיתי, ואנחנו מעבירים את זה הלאה, כי גם אחרים פתאום חושבים שזה נכון. וכמה הזדמנויות אנחנו מפספסים. עכשיו, תראו, תמיד יש פה איזון, אוקיי? זה לא מוחלט וזה לא שחור ולבן. ויש הרבה פעמים התנהגויות מסוימות שהן מסוכנות. ואנחנו כן צריכים לשים לב אליהם, כמו לחצות את הכביש באדום, ואנחנו יודעים שאנחנו עולים לקבל כנס, אם אנחנו נעשה עבירה כזו או אחרת, לסכן חיים וכו'. יש חוקים, יש כללים. אני שמה את הדברים האלה בסוגריים. פה, על זה אני לא מדברת. אני מדברת על הדברים שבאמת אנחנו מאמינים בעצמנו, ואנחנו יוצרים את הכללים והחוקים האלה שהם בכלל לא רלוונטיים לחיים שלנו. אז בכל תחום בו אנחנו עובדים עם אנשים, ויש הרבה פעמים נקודות השוואה, צריך להיות, ואיך זה אמור להיות, זה כל כך קל באמת ליפול למקומות האלה של הזייפנות וההשוואות האלה, ואין לי מספיק לתת, ואני לא מספיק מוצלח וכולי. אבל אני יכולה לספר לכם שאותה בחורה היום היא עם ביטחון עצמי הרבה הרבה יותר גדול. איך זה? בדיוק כמו שאתם יכולים לעשות. היא בעצם הבינה שיש לה הרבה מה להגיד. או יותר נכון, היא הבינה מה היא מפסידה. או אפילו יותר מזה, היא הבינה מה התסריט הכי גרוע שיכול להיות. וצריך פה הרבה אומץ. זה אומץ להתגבר על פחד. ולאט לאט, זה בשלבים, זה בצעדים קטנים. מה היא עשתה? בדיוק כמו שאתם יכולים לעשות. היא חשבה ההפך. זה מה שאני אמרתי לה. בואי תרשמי בעצם, דמייני כל פעם בסיטואציה כזאת, שכן יש לך מה להגיד. היא אפילו רשמה לעצמה כל מיני נושאים וניסחה תשובות, ואם היא לא ידעת התשובות, אתם יודעים מה היא עשתה? פנתה לדוקטור גוגל. כן, ופתאום היא ראתה, רגע, אני לא צריכה את זה, כי בעצם הניסיון חיים שלי נתן לי את החוכמה הכי גדולה. אבל זה בעצם גרם לה לצאת מאזור הנוחות ולעשות דברים שהיא לא עשתה בעבר. דבר שני שהיא עשתה, היא קיבלה החלטה כל יום לראות איזה סרטון, לקרוא איזה מאמר כזה או אחר, להתמקצע באיזה נושא שהיא פחות מבינה בו. והדברים האלה, היא פתאום נפתחו כל כך הרבה עולמות, והיא הבינה שיש לה מה להגיד. אז תראו חברים, הזדמנויות הרבה הרבה פעמים קיימות. אנחנו רק צריכים לחפש אותם ולתת להם באמת את המקום הזה. אז באמת חשוב שנזכור שחשוב לעשות את הדיאטה הזאת, חשוב להפחית את העוצמות האלה של הרעשים האלה. אבל אתם יודעים, אנחנו יודעים שזה לא טוב, אנחנו יודעים שזה מעכב אותנו, ובכל זאת, אתם יודעים למה אנחנו מתעסקים בזה? אנחנו מתעסקים הרבה פעמים במה יגידו לנו ואיך אנחנו נרצה אחרים. כי אנחנו בעצם הרבה פעמים במודע או לא במודע, אנחנו מנסים להשיג את הדבר הזה, כמו שהיינו ילדים והיינו מקובלים והיינו מצחיקים והיינו הליצנים האלה של החבורה. תחשבו על זה שיש כאלה שבתור ילדים, זו הייתה אחת המשימות הכי חשובות להם. ואם לא עשינו את זה, אם לא עשינו וי על זה כילדים, אז אפילו כאנשים בוגרים, בכל סיטואציה שאנחנו לא במרכז העניינים, אז הפצע הזה התעורר. כי אני בעצם לא הצלחתי להרשים, להשפיע, לא הצלחתי לשלוט אפילו בסיטואציה הזאת. ומה יקרה אם אנחנו נחווה את החוסר ביטחון, וזה יתפרש ככה בצורה כזו שנגיד על אחרים שהם לא הבינו אותי, ואני באמת יותר מדי, אני לא חכמה, אני ביקורתי, כמה דברים יצופו שם. אז תבינו, התפיחות שכם האלה לא מקדמות אותנו לאף מקום. והאבי הזה, אנחנו הולכים לעשות אותו בכל רגע ורגע. וברגע שאנחנו נסתכל שזו באמת, זה באמת המציאות וזה המקום שמעכב אותנו, אנחנו גם נדע הרבה פעמים להשתחרר מאיתנו. כי תזכרו, זה אנחנו. החשש האמיתי הוא בעצם מעצמנו. והביקורת הזאת היא שלנו והיא מתוכנו. היא מתוכנו. וכל הסיפורים האלה, אנחנו בעצם המצאנו אותם. אז באמת ככה, אנחנו אוטוטו מתקרבים לסיום, אז אני רוצה ככה לסכם שוב פעם ולהגיד שאיך עושים דיאטה מרעשי הסביבה, איך מפחיתים את העוצמות, כי אתם יודעים, אי אפשר להעלים את זה, אבל כן אפשר להפחית. עכשיו, שאני מדברת על דיאטה, למה אני מדברת על דיאטה? כי חשוב להתחיל מצעד ראשון. והייתה מישהי ששאלה אותי, יפעת, שבעצם דיאטה זה משהו מאוד מאוד נקודתי. אנחנו רוצים פה להפוך לדרך חיים. והתשובה שלי הייתה באמת שמאוד מאוד חשוב להתחיל מצעד ראשון. מצעד שהוא לא כזה מאיים, מאיזה תפריט שלפחות יכין אותנו או יכניס אותנו לאיזה מסגרת שממנה אנחנו נוכל להתפתח. אז תזכרו חברים, להוריד את התריס. מה יוצא לי מזה? מה המטרה? תתקשרו לאדם אוהב וללמוד להגיד לא. ואתם יודעים, אנחנו חיים הרבה פעמים בסרט של עצמנו. אנחנו הבמאים, אנחנו השחקנים הראשיים. אנחנו גם מפעילים שחקנים אחרים. תחשבו על זה, מין איזה בובות כאלה שאנחנו קוראים להם האחרים. ויותר מזה, אנחנו מדובבים אותם, אנחנו נותנים להם טקסט ישר לפה, מה תגידו? וזה מאוד מאוד ככה מכניס אותנו לכל מיני תגובות. ויותר מזה, אנחנו חיים בסוג של תיאטרון, תיאטרון בובות אחד גדול, שבו אנחנו כותבים את התסריט, אנחנו הבמים, אנחנו מפעילים, אנחנו קונים את הכרטיס אפילו, הכי יקר, כמה זה יקר, כמה זה משפיע על החיים שלנו, כמה מחיר אנחנו משלמים על הדברים האלה. ואנחנו לא חייבים לצפות בתוכניות האלה, כי לא בא לנו, כי זה לא מתאים לנו, כי זה לא מקדם אותנו. השלט נמצא בידיים שלכם. אתם יכולים בכל רגע להעביר את התחנה הזאת ולכוון את המחשבות האלה לאן שאתם רוצים. ותחשבו על זה, זה ממש ככה. זה סרט שאנחנו יכולים להחליף אותו בכל רגע נתון. צ'רצ'יל פעם אמר, שאני מביט לאחור על כל הדאגות האלה, אני נזכר בסיפור על הזקן שאמר רגע לפני מותו, שהיו לו הרבה צרות בחיים, רק שרובן לא קרו מעולם. אז אותם אנשים שאתם חושבים שחושבים עליכם, חושבים גם הם שאתם או מישהו אחר חושבים עליהם. ואתם יודעים, החיים כל כך גדולים, והחשיבות הזאת של מה חושבים עליי, היא כזאת קטנה. תסתכלו עליה בפרופורציה. אז מצד אחד, בואו נחשוב לשם שינוי על עצמנו. בואו נחיה את חיינו בדרך שאנחנו רוצים, בואו נגשים, בואו נקדם, בואו נהנה, בואו נשמח, בואו נפרגן, בואו באמת נכוון את הצ'אט המצלמה אל עצמנו, ונתרכז בנו בחלומות ובמטרות שלנו. והם כבר הסתדרו. אבל מצד שני, אנחנו אנושיים, אנחנו חיים בתרבות, בחברה, בתקשורת. אנחנו מחוברים אחד לשני, ואי אפשר להתחמק לגמרי ממה חושבים עלינו. כי בעצם, אם לא היה אכפת לנו לגמרי מה חושבים אחרים, זה אומר שבעצם היינו חיים לבד בעולם הזה. ואז גם אנחנו היינו מרגישים סוג של בדידות, וזה היה משעמם. אז העולם מורכב מאנשים, ורוב האנשים רוצים לרצות אחרים בשביל שיאהבו אותנו. אבל פרופורציה, חברים, זה בעצם מילת המפתח. איפה האיזון פה? ואיפה זה מעכב אותי להגשים את הדברים שחשוב לי להגשים בחיים? ותשמעו, תחשבו כל פעם על האיזון הזה בין מה חושבים עלינו אחרים לבין מה אנחנו חושבים על עצמנו. כי בסופו של דבר, אנחנו באמת חיים עם אנשים פה. והחשש האמיתי, תזכרו, הוא מעצמנו. זה באמת, איפה זה פוגע בי? איפה זה מעכב אותי? ומה שאנחנו חושבים על עצמנו, זה באמת, הדבק הזה הוא בעצם מה שאחרים חושבים על אחרים. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תרשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי, www.chedi.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.